ראינו אתמול עיסוק בהבדל בין החינוך של הבנות לחינוך של הבנים, וסביב זה ראינו סיפור על ילטה, אשתו של רב נחמן, שהגיבה בחומרה על כך שלא ניתן לה כוס של ברכה ונתנו רק לבעלה כוס של ברכה, כי העיקר זה שמפרי ביתנו של איש מתברכת האישה. עמוד 227. ביות הוראת כוס הברכה הוא על יסוד הרחבת החיים. אמרנו שכוס של ברכה מתאר את המותרות, את הרוחב, כך הסברנו בסעיף מ"ה, והנהגתם על פי השלמות השכלית. ראוי לחוק בזה רושם קיים, שתהיה הנהגת כל בית בישראל מתנהגת על פי דעתו המקורית של האיש. כדי לאפשר את הרחבת החיים בבית, צריכים שמי שינהיג את הבית יהיה האיש. בתפקיד האיש הוא הדעת, לעומת זאת הוא המקור, והאישה, כדי שהבית יתנהל נכון, התפקיד שלה זאת הספיגה, הקליטה. היא תמלא ברגשותיה התאורות אל המטרה שיציב הבעל, החכם המקורי. איזו אישה כשרה שעושה רצון בעלה. בגלל שיש מקום לדון כמצוינות ביותר ממין הנשים, זה לגבי רוב הנשים, יש נשים מיוחדות, מצוינות, לכאורה ראוי להם לקחת חלק בהנהגה עצמה לפי מושגיהן הפנימיים. בכל זאת, סבר אולה שלא עושים ככה. ראוי להרשים בחותם ההלכה את היסוד הראוי בהנהגת רוב המין. רוב המין האנושי, חלוקת התפקידים צריכה להיות שהבעל הוא המקור והאישה היא המגשימה, מעבדת, מוציאה לפועל, בונה, על פי העקרונות הגרעיניים המאוד מאוד כלליים שהאיש מציב. כי תמיד שלמותו של הפרט היא ביותו נכלל עם הכלל, צריך להיות עם הכלל, שאם שימצא בו הצטיינות דופנות, גם אם אתה מיוחד מאוד, תמיד צריך לכלול את עצמך בכלל. ילטה, ביותה בת הנשיא, היא הייתה הבת של ראש הגולה, היא הייתה נשואה לרבי יוחנן, לרב נחמן, שהיה ראש הדיינים, היה מקורב למלכות, מקורב את כל התוקף שלו המשפטי לדון, הוא קיבל בזכות השידוך הזה, כי הוא קיבל מהרש גלותה את האישור, את החותמת, להיות דיין מוסמך לעשות דיני כנסות. אז היא הייתה מאוד מאוד חשובה, אישה מאוד חשובה. היא מגודלת ותכסיסי מלכות וגדולה, ומצוינת גם בשאר רוחה. והיא סברה שראו לתת מקום לפעמים להנהגה של האישה לפי רגשותיה, בדברים נוטים ביותר אל הרגש. יש נושאים שבהם היא לא צריכה להיות תלויה במקוריות של האיש, יש לה יכולות עצמאיות. בביותה עסוקה בהשפעתה על הכלל לפי שיטתה בתהלוכות הנהגת הנשיאות, זה השיטה שלה ולא סתם אישה פרטית, היא הייתה אשת הנשיא מבית הנשיא, סליחה, ואשת רב נחמן, והיה לה יכולות בתחום הזה, והיא חשבה את המחאה של אולה לרבת ערך על שלטונה ותעודתה, וראתה במחאה של אולה קריאת תיגר נגד השיטה שלה, נגד המטרות שהציבה לה לחינוך הבנות. וכאן בהנהגה הכללית למצוינות, יש בנות מצוינות שהן יכולות להיות שותפות להנהגה הכללית, ואתה אולה פה מוחה, אומר לא, לא שייך. לכן היא עלתה לגבי חמרה וטברה, היא שברה את כל כדי יין לראות שלטונה בלתי תלוי באישה, גם כן היא לא תלויה באיש, יש לה מקום לדון לפי עומק הרגע שהמיוחד למינה בתור מנהגת עיקרית ולא רק תפילה. רב נחמן ניסה להפיס את דעתה וביקש לשלוח לה כוס אחרת, להוראה שאם שבכלל באופן כללי צודק אולה על פי מוסדי ההלכה הכוללת, אפשר למצוא אישה מיוחדת, גברת שראויה להנהגה עיקרית בהרחבת החיים, גם בעניינים של יין, בעניינים של הרחבת החיים, בכל מיני סוגיות מורכבות, יש לפעמים חריגים על פי יסוד השלמות השכלית, וזה מכוון בכוס של ברכה. אולה, לעומת זאת, רוצה להשריש, כי עם כל ההצטיינות של אשת חיל בקישור מרוחה, יש בעיה, היא נוטה יותר אל הרגש, ועם בלעדי השכל אי אפשר לא להיות בסוד בהנהגה. עם כל הכבוד לעוצמה הנשית שלה, היא לא יכולה להיות מנהיגה. אסור למנות אישה לתפקיד ציבורי, היא לא יכולה להיות שופט, היא לא יכולה להיות מלך. ככה נפסק להלכה. ולכן לעולם ראוי שתכיר האישה על כל פנים גם את ההצטיינות שלה בתור מערכה שנייה. לא שהיא נתפלת, לא שאת שולית ותפלה, אלא שהתפקיד שלך הוא לא להיות המקור, לא להיות מי שמגדיר את הכותרת, את מטרת העל. זה התפקיד של האיש. א', באמת חז"ל אומרים שזה לפחיתות הדור, ככה כתוב, שהיה דור מאוד ירוד, שזה מה שהיה. ובאמת היא הייתה, זה מקרה מאוד מיוחד, יש נביאה, ולא כל נביאה היא מיד הייתה מנהיגה. כן, רוב הנביאים לא היו, רוב, גם אם היו נביאות, הם לא היו המנהיגות. צריך לדעת שגם זה בא לצורך מאוד מסוים באותו דור. היה משהו בדור הזה שהיה צריך פה איזו תרופה מיוחדת לאיזו מחלה של אותו דור, שהיה צריך פה איזה, פתאום איזו אישה, אישה חשובה מאוד. אז יש זמנים כאלו, יש חריגים, כן? אבל הוא בא להדגיש פעולה שגם החריגים האלו זה מאוד מאוד חריגים, הם צריכים תמיד איזה איזון, צריכים תמיד איזה משהו אחר. אבל באמת אתה צודק, כשגולדה מאיר הייתה ראש ממשלה, היו לה כמה עניינים, הייתה מאוד חשובה, מאוד נחרצת, מאוד תקיפה נגד אומות העולם, ויש כמה מכתבים שהרב ציודה שלח לה וחיבך, מאוד העריך אותה, מאוד כיבד אותה, אז זה על האישה מיוחדת, אישה, כאילו, הדגיש שיש לפעמים ככה איזו אישה שהיא ככה מצליחה להיות ככה מנהיגה, אבל זה מיוחד מאוד, זה לא דבר פשוט, לא דבר יומיומי. אבל זה יגרות מאוד יפות, כי הוא רואים שהוא נכנס לסוגיה ולא נכנס לסוגיה שזאת אישה, הוא כאילו נכנס וככה בחוכמה רבה עוסק בזה. זה מקרים מיוחדים. לכן, כשהוא שלח לה כסה אחרינה, הוא לא חזר משיטתו, אולה. אלא הוא שלח לה כל איך נפגע דבירחתי, בתור מערכה שנייה נגד המערכה, לשחת כוס אחר, כוס של ברכה, כבא לומר שאת מערכה שנייה. כמו שהאישה היא מערכה שנייה לעומת האיש, ככה הכוס השני אחר הכוס של ברכה העצמי, זה לא הכוס המקורי של הברכה, זה כוס תנחומים. וראוי לפי זה להכיר ככה גם יתרון השם מצוינת רק בתור מדרגה שנייה, ואין מקום להזניח לצד היתרון של האיש והורת ההתפלה הכללית של האישה שהיא באופן כללי תפלה. והיא אמנם השיגה טענה שישנו מקצועות הגונים בעולם המוסרי, יש נושאים שזה לא נכון, שבדיוק להפך, שרק ביד האישה לנגן באופן מבורך. יש נושאים שעד רבה לאישה יש יכולות הרבה יותר טובות מלאיש, ובאופן מבורך וטוב לפני השם. כי הנה חיי המשפחה, אנחנו רואים שהוא הולך באופן טוב והגון על ידי השכלות של האישה וטוב לבבה, וזה פועל הרבה על שלט מצבים מוסריים רעים. אתם רואים שהמון המון בעיות היו יכולות להיפטר בחברה ובמדינה אם אנשים היו, כשיש נשים טובות שבונות את הבית שלהם כראוי, הן עוזרות מאוד. אז לכן היא אומרת, ההשפעה שלנו בעניינים לאומיים בסוף היא מאוד חשובה, וזה פועל הרבה. וכל הבעיה מתחילות בחיי המשפחה שהן לא מילאו אותם. לכן היא אמרה, ממהדורי הם אלה של חיים, הם לא חיים חיי משפחה תמידית, צומחים דעות בלתי נאותות על פי השקפותיהם בלתי טבעות. זאת אומרת, כל הבעיות מתחילות בגלל התא המשפחתי הלא טוב. אז תראה כמה אנשים חשובות, תראה כל העתיד של האומה תלוי בהם. צריך כל כך הרבה מערכות בשביל לשפץ ולתקן ולהתמודד עם בית אחד שלא יתנהל עם אמא כמו שצריך. ומי מכיר בעוד חיי המשפחה? מי אם לא האשת חיל הטובה, טובת השכל, היא יסוד הבית, והיא תוכל בשכלה ושלטונה להסיר את כל המילים הרעים וההפרעות שמסובבות על ידי החיים הפרועים של המהדורי, של האנשים הניידים המחזרים אחרי הבתים שאין להם חיי בית, העומד על טבעון היה, כל המחזרים על הבתים, כל המצב של חוסר יציבות בכל הרמות, חוסר עמידה, והכל מתחיל בגלל שלא מקשבים מספיק לאשת החיל. מה שנוגע לרגש, מה תגיד שאני רגשית מדי? הלא האישה היא בעלת רגש מטבעה, וזה בדיוק מה שטוב בה. ראוי להוקיר הדרכתה לא רק בתור תוספת, מרחבת, מפנקת את חוש היופי של האדם. זה בדיוק מה שעוזר לאדם, משמרתו מניבול אפשרי. הרגשות האדירים הם בדיוק מה שאומר את האדם מירידה מוסרית. כל הבעיות המוסריות מתחילות מזה שיש עולם רגשי לא יפה, לא מפותח, וכשיש עולם רגשי עשיר וטוב, זה מה שמציל את האנושות משפלות ידיים של ההשגחה להנהגה הביתית. מסמרטוטי, הבגדים הקרועים שמבזים את לובשיהם מצד עצמם, כל המידות הלא טובות, יוסיפו בוז ויות הגאול מתווסף בהם בטבעם, כשאדם עוזב את הנקיות וסידור יופי שאי אפשר לבנות כמדי שט סופיה, הליכות ביתה. כל יופייה של הבית, כל ההגינות שלו, בסוף גם הדברים הקטנים של האסתטיקה של הבית והנורם של הבית והדברים האלו, זה בסוף מה שבונה את המידות ואת ההוויה הנפשית ובסוף את כל העתיד של החברה. וביות האדם עובד את רגשו ליופי, הוא יכול בסוף לבוא לדיוטה תחתונה של ביזוי וגיעול, עד שגם עוד המוסר והדרת החוכמה ונועם כל נשגב ודעת ויראת השם לא יכול לבוא כראוי. לכן ראוי לחשוב את המצוינת שבנשים לעיקרית בהנהגה הכללית. צריך לדעת שכשיש אישה מצוינת, לא לוותר עליה, היא יכולה להנהיג בעניינים ציבוריים, בעניינים חברתיים. יש לפעמים נשים חשובות מאוד שהן יכולות להביא את הפן המשפחתי הרגשי ולהציל את החברה ולהעמיד את החברה, ולא להיות רק תפילה לחברה. ולכן כשאני יש פנים גם לדבר הזה, כלומר כיוון שיש סברה במה שהיא אומרת, נכתב למטרה זו החיזיון הזה. הגמרא סיפרה לנו את כל הסיפור הלא כל כך נעים הזה, לא בשביל לספר לנו רכילות, אלא בשביל לדעת שיש צד כזה. יש סברה כזאת שלפעמים יש נשים שיש להם מקום בהנהגה, שיש להם מעלה, שהם דווקא הצד הנשי שלהם הוא מאוד מאוד מועיל לחיי החברה. אז לכן באופן כללי אנחנו מבינים את ההדרכה באופן כללי של מערכת היחסים בין גברים לנשים. אבל יש לפעמים מקרים חריגים של נשים שהם עם כל הרגשיות שלהם והנשיות שלהם, הם קולעות אל השערה ואומרות אמירות מאוד מאוד חשובות בנושאים חברתיים, בנושאים אפילו לאומיים, והם לפעמים מכריעות את הכף, כמו שראינו למשל שמרים הנביאה, שהייתה ילדה עוד, היא אמרה לאמרם דברים, והיא סובבה את כל התהליך של הגאולה, ואמרם לקח מחדש את אשתו, ועוד בזכות נשים צדקניות נגלו ישראל. יש מצבים, אסתר המלכה, כל מיני דמויות שבזכות כושר ההנהגה שלהם בזמן מסוים באמת זה הציל את המצב, כמו שאמרת גם בצדק על דבורה. לכן זה נכתב במטרה זו, מכתב אלוקים חרוט על לוח התלמוד הקדוש, זה מופיע פה, אל תהיה, זה לא איזה מדור רכילות באמצע השס, זה סיפור כזה, זה חלק ממכתב אלוקים, זה פה חלק מהגמרא ללמד אותנו את הדילמה. יש סברות כאלו, סברה לכאן וסברה לכאן, יש את המכלול ויש חריגים, וזה מאוד חשוב להנהגת החיים. היה רבי מאיר אומר, מניין שאפילו עוברים שבמאי אימן אמרו שירה על הים, שנאמר במקהלות ברכו אלוקים השם ממקור ישראל. המקור זה הרחם, הרחם נקרא בשס כמה פעמים המקור. אז גם במקור בתוך הרחם היו אנשים שהצטרפו לברכת אלוקים, למקהלה הגדולה של שירת הים. בא רבי מאיר בא לספר לנו בדבר הזה שגם העוברים היו בשירת הים. יראת השם ואהבת השם קשורה בליבם של ישראל עם השם אלה, והיא בנויה מכמה סיבות קדושות, מהם קבלת התורה והנהגה בתורת השם שיבת נפש. זה נכון שהסיבה העיקרית לאהבת השם ויראת השם על פני השטח זה החינוך, זה שלומדים תורה ומקיימים מצוות, פעולת חינוך שפועלת לרומם את הנפש כמובן בתארת הרגשה ואהבת השם אלוקי ישראל. אבל צריך לדעת שחוץ מהפעילות החינוכית הגלויה לנגד עינינו של אהבה ויראת השם, לבד מכל פועל של חינוך מעשי פועלת הקדושה הטבעית גם. יש גם עוד דבר, שאהבת השם ויראת השם יש עם מימד של, זה הטבע של עם ישראל מצד עצמו, עוד לפני החינוך שלו. יש טבע כזה בשום האדם ליבו שהוא מקור ישראל. עצם זה שאנחנו ישראלים זה כבר משפיע עלינו הרבה מאוד, ולכן מצד הישראליות שבנו ראו להיות חדוות השם ומעוזו, חדוות השם, השמחה על עבודת השם, ששם חלקו להיות מבני הגוי הגדול הזה אשר לו אלוקים קרובים אליו. ועל זה אין צריך שום כוח יוצא לפועל, עוד לפני החינוך, עוד לפני ההדרכות, עצם הטבע שלנו. וגם זולת מעשים, עוד לפני המעשים וההדרכה, כבר נמצאת קדושה מקורית טבעית. כן, זה המקור, קדושה מקורית, שמרוממת את הנפש. והיא כבר מצד עצמה מרוממת את האדם לשירה נפלאה בגון השם. התחלת ההרגשה שבא לישראל, שהם יש להם סגולה נפלאה מצד מקום מחצבתם, מתי עם ישראל התוודעה פעם ראשונה לכישרון הרוחני האדיר שנמצא בקרבו, זה התגלה על הים. בים, האם עם ישראל עשה משהו? כלום. האם עם ישראל קיים איזה מצווה, היא עשה איזה מסירות, השקיע? כלום, אפס השקעה. לא הצטנו בכישרון מעשים. עד רבה. כתוב, עבר בים צרה. חז"ל אומרים שאפילו בים הייתה צרה צרורה בבני ישראל. פסל מיכה, לפי חז"ל, התחיל כבר בים סוף. כבר אז היה כבר התחלות של פסל. כבר היו שם מחשבות שליליות. וימרו על ים בים סוף, פסוק מפורש בתהילים. שבים סוף היה בעיות, אנשים לא רוצו להיכנס למים, ואמרו לא, וכן, היה המון, לא היה פשוט בכלל. זה לא שאנחנו עם ישראל, כולם, כאיש אחד, באו, וזה היה מאוד מסובך. ובכל זאת, למרות שעם ישראל מצידו בהתחלה לא מי יודע מה, כולם שיתפו פעולה חינוכית, ראו את היד השם הגדולה. בפועל, ראו את היד הזאת פועלת עמהן להפליא. גם המצב החומרי, שניצלנו מהסונים שלנו, וראינו נקמות מהרודפים, וגם המצב הרוחני, התעלנו לרוממות, איך פתאום טסו למעלה לגובה, ראתה שפחה על הים, טיסה, משהו לא לפי הסדר הבחירי המעשי. לרומם שירי קודש, כל הקהל כאיש אחד אפשר אותם רוח השם ממרומים, סייעת הדשמיה עצומה ללכת אורך נשגב בשיפת נפש אל הקדוש ברוך הוא, אל צור יצרה מלוקי ישראל. ולא פעלה כאן לא תכונת חינוך, עוד לא הספיקו לחנך, רק יצאנו מצרים, לא שום אלמנט חינוכי ולא מעשה ולא לימוד. אז מה, מאיפה היה השירתה? פה זה הופעת הסגולה, התייחדות הטבע המצוין של נפשותם של ישראל. ולכן מדגיש שרבי מאיר, שירת הים זה בא לבטא את האירוע הסגולי, טבע ישראל, סגולת ישראל, עם ישראל מצד עצמו, מקור מצד עצמו. ילד שהוא נולד הוא כבר מתפעל ממראה עיניו וחינוכו, יש כבר אלמנטים חינוכיים, ובצאתו לאוויר העולם מתחילת כבר איזושהי פעולה, כיוון שמתקפצת בהמשך הזמן לפעולות ניכרות. נכון, לאט לאט מתחילים, הוא סופג, הוא קולט, תהליך חינוכי, מתחילת הרגשתו אל החיצוני. אבל הוא בר שבימי אמו לא נמצא, אין פה שום הרגלים, שום מעשים, זה הכל ההרגשה התכונית, זה רק תכונת היסוד הטבעית, הכמוסה, רק מלא שהוא בא מהמקור הישראלי. ועל הים שם מתעורר זה הכוח הצפון הפנימי הנעלם, שהתרגשו הנפשות לשירה בבלל שהם מקור ישראל, ורק יתרון זה שרו בעיני מהר כה פעל אין לומר שירה. זה הכישרון, הוא נמצא צפון גם בעוברים שבימי אמם. אורחות הכוחות הנפשות נפלאים אמה, עד שהתרגשות הפנימית שאינה אורחה מסיבות חיצוניות, כמו שהיא נמצאת במידה גדולה באנשים גדולים, כשאנחנו מדברים על הכישרון הנפשי הפנימי, שהוא לא תלוי בנסיבות חיצוניות, למרות שהוא ודאי אנשים גדולים וגדולים, אבל יש מימד שבו האיש הגדול שעבד על עצמו והעובר שעוד לא נולד, בנקודה מסוימת הם שווים, כי יש לשניהם אותה סגולה, סגולה טבעית. ההתרגשות הפנימית הזאת, שאלה ארוחה מסיבות חיצוניות, היא נמצאת כמו אצל אנשים גדולים, וכבר בהכרח היא נמצאת בהכנה באופן מועט אפילו באותו אדם במצבו העוברי. אם כן, הכוח הנסגר שחל על הגדולים מצד מצבם המקורי, יש פה איזה יסוד מקורי שהשפיע עליו ישראל גם על המבוגרים, הוא חל גם כפי שיעורם גם על העוברים, כי הנושא פה עכשיו זה הרגשה הטבעית והיא נסגבת לעולם. היא מיוחדת למקלות שבהם התקבצו יחד בעלי מדע וגם רקי דעת. כשמדברים על הקהל באופן כללי, על סגולת ישראל, אז פה עכשיו לא מדברים על המימד של ההבחנה בין מי שבעל מדע לבין מי שרק. כי במה השתוו רגשותיהם של ישראל? כולם כאיש אחד, יחד כולם, הודו ומיכו ואמרו, מה כולם שווים? אלא זה רבדי שמעמד קשירת הים זה מעמד סגולי, זה לא מעמד בחירי. חז"ל גם אומרים שבבת אחת כולם אומרו את אותה שירה, ועוד הרבה ביטויים שבאים לבטא שזה לא היה מעמד בחירי, אלא הסגולה התפרצה פה כאיש אחד, ופה לא היו הבדלים ולא תארים. סגולה פנימית שרוממת הנפש של כולם בהכרה פנימית לטוב וליתרון שראו ללבוש עבורו גאות ועוז, מפני שהם במקור ישראל, מרקלות ברוך אלוקים אשר מקור ישראל. נכון שאחר כך צריך עוד תהליכים בכירים, שירת הים זה נקודת מוצא, אחר כך רואים שיש התמודדויות ויש קשיים, אבל הסגולה פה אמרה את האמירה שלה, התפרצות רגשית, פנימית, של עצם הטבע של עם ישראל, קבלת עול מלכות שמיים, עצם האמונה, עצם יראת השם ואהבת השם, אחר כך, אחר כך יש עוד שלבים נוספים של בניין האמונה בפועל. שבת שלום. כן, סליחה. דווקא בים. שזה המעל, עצם המעלה של ישראל, שהם מעל הים. המהר"ל מסביר. ים זה היעדר האופי, היעדר הצורה. בישראל זה העם שהוא כולו צורה, הוא כולו מהות. כולו... יכול להיות, אפשר. אפשר. שבת שלום, בהצלחה, בשורות טובות.